בתלמוד ספר הכוזרי, מאמר רביעי, בפרק כ"ה העוסק בעניינו של ספר יצירה, ואנחנו בעמוד קפ"א. כן, קפ"א. התחלנו כבר את הפסקה, דיבור המתחיל לפי זה. נקרא שוב בזריזות את השורות הראשונות שאותן כבר למדנו, ונמשיך. בלי נהדר. לפי זה אומר מחבר הספר על האלוה יתברך ברא את עולמו בשלושה ספרים, ספר וסיפור וספר. כל אלה אחד הם בחוק האלוה יתברך, ואחד זה הוא המקור ל-32 נתיבות פליות חוכמה, שהם 10 ספירות ו-22 אותיות. כלומר, לפי מה שלמדנו, בעל ספר יצירה מסביר לנו שיש בעולם שני מרכיבים, אחד כמותי והשני איכותי, הלא הם המספר והדיבור. המספר נספר ב-10 ספירות, לא במובן הקבלי של המילה, אלא במובן של מספרים, ו-22 אותיות, שהם התוכן הפנימי שממלא את המספרים האלה. עד כאן זה מובן. המושגים האלה ידועים גם מהפילוסופיה, האיכות והכמות, רק שבספר יצירה הם מופיעים בתור גילוי הרצון האלוהי. זה מה שראינו. והנה, והרמז בזה הוא כי בצאת הנמצאות אל הפועל, שונים הם זה מזה בכמות ובאיכות, והנה הכמות היא המספר, וסוד המספר אינו כי אם בעשרה, כמו שנאמר שם, 10 ספירות בלימה, 10 ולא 9, 10 ולא 11, ויש סוד עמוק בדבר שהחשבון עומד רק על מספר 10, לא על מספר גדול מזה ולא על קטן מזה. ולזה רומז המחבר באוסיפו, הבן בחוכמה וחכם בבינה, בחון בהם וחקור בהם, ודע וחשוב וצור, והעמד דבר על בירורו, והשב יוצר על מכונו, ומידתן 10 שאין להם סוף. עד כאן למנו בפעם שעברה, אני רק רוצה להסביר את הנקודה האחרונה. יש סוד בדבר שהמספר מסתיים ב-10. אז יש הרבה אופנים להבין מה זה הסוד שמסתיים ב-10. למשל, אם תיקחו 1 ועוד 2 ועוד 3 ועוד 4, כמה זה יוצא? 10, נכון? זה יכול ליצור משולש שווה צלעות. משולש שווה צלעות שהוא הצורה המושלמת במשולשים. הצורה הגיאומטרית המינימלית, נכון? מה? משולש שווה צלעות, כן. אם אתה לוקח נקודה אחת ומתחתיה עוד 2 נקודות ועוד מתחתיהן 3 נקודות ועוד מתחתיהן 4 נקודות, יש לך משולש שווה צלעות שעשוי מ-4 נקודות מכל צד. 4, 4, 4. ואז יוצא צורה גיאומטרית מושלמת, וזה יוצא שווה ל-10. זה דוגמה, כן? זה רבי דוד גנץ מביא בשם רבו המהר"ל מפראג בספר צמח דוד. או למשל 3 כפול 3 ועוד 1, זה יוצא כמה? 10, וואלה, אתה 10. זאת אומרת, כל דבר במציאות הוא נבחן משלושה צדדים, כלומר, שני הקצוות והאמצע, כשהוא מתקלל אחד בתוך עצמו, זה 3 כפול 3, זה 9. והכללות של כל זה, 10. אפשר גם להגיד. אפשר גם לומר ש-10 זה 5 כנגד 5. גם זה מובא בספר יצירה. כן? 5 זה כל חמישייה, היא מהווה עולם של אחדות. כי יש 4 קצוות ואמצע זה 5. וכיוון שהעולם מתנהל גם בחסד וגם בדין, אז 5 כנגד 5, סך הכל 10. זה גם אפשר. יש הרבה אופנים, זה מה שאומר כאן שיש סוד, בחון בהם, בחקור בהם, ואשב דבר על בירורו, אז אפשר גם להבין בזה, אבל כפי שאמר רבי יהודה לוי בעצמו, זה לא הנושא שלנו, רק צריך לדעת שמפרשי ספר יצירה דנו בזה בהרחבה. אולי הערה קטנה לגבי הביטוי הבן בחוכמה וחכם בבינה. מה ההבדל בין חוכמה לבינה? החוכמה היא סינתטית והבינה היא אנליטית. כלומר, החוכמה מאחדת, הבינה מפרידה ומבחינה. כן, למשל, המילה בינה היא מילה זכרית או נקבית? נקבית, נכון? אז מה הזכר של בינה? בין, בית יוד נון, שזה מה שמבדיל. אז בינה זה יכולת לעשות בין, לעשות הבדלה, הבחנה. קוראים לזה בעברית פשוטה, אנליטי. לעומת זה החוכמה שהיא סינתטית, היא מראה את התמונה הכוללת לבריאות. אז אם כך, הבן בחוכמה וחכם בבינה, צריך לחבר את היכולת של הניתוח עם היכולת של החיבור, ואז אנחנו מבינים את הדבר לאשור. השאלה היא ממה מתחילים? האם מתחילים מבינה או מתחילים מחוכמה? כלומר, האם אני קודם כל צריך לחפש את המאחד, או קודם כל לחפש את המפריד?
את המאחד.
אז אתה אדם עם לב טוב, ידידיה, ואתה מאלה שאומרים, רבותיי, בואו לא נדבר על מה שמבדיל בינינו, בואו נדבר על מה שמחבר בינינו. הרב המחבר על המפריד וכדומה, נכון? ככה אתה. אתה יש לך לב מצוין. אלא מה? כן, אלא מה? שהדבר הזה מעורר קושי גדול. כל פעם שמנסים לדבר על המחבר ולהתעלם מן המפריד, דהי, מה שנקרא בעברית צריכה לטאטא מתחת השטיח, מה שבסופו של דבר יבצבץ זה ההבדלים. כן? זאת אומרת, אני זוכר פעם הייתי אחרי רצח רבין, הרגישו כל מיני חוגים שיש צורך להידברות בעם. אז הלכו ודיברו רבנים ואנשי שמאל וכו' וכו', החליטו שחייבים לדבר. אז נכחתי בפגישות כאלה, ביקשו שגם אני אבוא, באתי. והיה שם מישהו שדיבר דברים נוטפים עסיס, והסביר, תדעו לכם, שהמחבר בינינו הוא רב על המפריד בינינו, והכל היה מלא כזה אהבה. אני לא יודע, אותי זה עצבן. אמרתי, אני רוצה להגיד משהו. אמרו, מה? אמרתי, אם אתם כל הזמן תגידו מה מחבר, מה שבסוף יצא זה המבדיל. אני מציע ללכת בכיוון הפוך. קודם כל, נסביר מה מבדיל בינינו. נעשה רשימה ארוכה. אנחנו מובדלים זה מזה באלף, בית, גימל, דלת, כף, וכולו. כן? הרבה הבדלים בינינו. אחרי שהצלחתי להרגיז אותך, בוא נבדוק אם אתה מסוגל עדיין לאהוב אותי. כלומר, החיבור בא קודם כל מתוך מודעות הפירוד, ואחרי הפירוד אתה יכול לחבר. משל, אגב, זה, היה שם איזה עיתונאי חילוני שמרדב את הדברים האלה, הזמין אותי אחר כך לשיחה של שעתיים ברדיו, עכשיו, ברשת א'. בואו נחזור לנושא שלנו. יש למשל, היום אומרים, אין הבדל בין איש לאישה, יהודי וגוי, אותו דבר. נשים גברים, אותו דבר. יהודים גויים, אותו דבר. זה נכון או זה לא נכון? זה כן נכון. יש צד שבו יהודי וגוי משותפים. יש צד שבו איש ואישה משותפים. אבל כדי לדעת מה משותף, אתה קודם כל צריך לדעת במה הם נבדלים. אם אתה יודע במה הם נבדלים, אתה מכבד את השונות. אחרי שאתה מכיר את השונות, אתה מחפש את הנקודה המאחדת. אז זה בדיוק מה שאומר כאן ספר יצירה. הבן בחוכמה. רק אחר כך, חכם בבינה. קודם כל תפריד, אחרי זה תחבר. איך מתחילים את השבוע? בהבדלה. נכון? ככה עושים, לא? השבוע מתחיל בהבדלה. אחר כך אתה מחבר.
ושמדם גם אומרים, אם אין בינה, מנהל די הבדלה.
נכון. טוב, גם אמרו, אם אין בינה אין דעת, אם אין דעת אין בינה. ויש איזו בעיה, כיוון שנשים דעתן קלה, ובינה יתרה נתן באישה. יוצא שנשים מצטיינות בבינה, גברים בדעת. אבל אם אין דעת אין בינה, אם אין בינה אין דעת. מכאן שצריך להתחתן. ולכן צריך להתחתן. זה תגידו בשבע ברכות, ככה, זה בורד ככה. זה יותר טוב מאשר להגיד איש ואישה, יוד ו... טוב. כן, טוב. ואחרי זה, עד כאן מה שלמדנו פעם שעברה. מכאן ואילך אנחנו מתקדמים בצעדי ענק, בתוככי ומעמקי ספר הכוזרי. ואחרי זה הזכיר מחבר הספר את השונות מצד האיכות. כן? עד עכשיו דיברנו על השונות מצד הכמות. 10 ספירות. כלומר, המספרים. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. מידתן שאין להם סוף. אין סוף בגלל שאפשר לעשות מכפלות של המספרים. מחלקו, עכשיו אנחנו מדברים על האיכות, מחלקו את 22 האותיות לשלוש מערכות, שהן שלוש אימות ושבע כפולות ו-12 פשוטות. אגב, נדמה לי שעסקנו בהקבלה בין מלאכות שבת לבין 32 נתיבות, נכון? דיברנו על זה? כן, דיברנו, יפה, טוב. והוא מבאר את דבריו, שלוש אימות א' ממשין, סוד גדול מופלא ומחוסה, שממנו יוצאים אוויר ומים ואש, שבהן נברא הכל. משווהו את יחס האותיות האלה ליחסים הסוררים בעולם הגדול ובעולם הקטן שהוא האדם, וליחסים אשר בזמן, וקוראו להם עדים נאמנים עולם שנה ונפש. טוב, אולי קצת נסביר את הדברים. מה זה שלוש אמות, שבע כפולות ושתים עשרה פשוטות? שלוש ועוד שבע ועוד שתים עשרה, יוצא כמה?
22.
זה מספר האותיות. אם כן, יש לנו שלוש אותיות שהן אמות, א', מ' ושין, שהן שורשי היסודות, אוויר, מים ואש, וזה מובן למה, כן? א' זה אות אוורירית. אתה מנסה להגיד אותה, לא יוצא כלום, נכון? זה אוויר, זה רוח. נכון? נכון? זה אות שותקת כזאת. לעומת זה, המם, זה אות מדובקת. זה עניינם של המים. לא, אבל השורש של האותיות המדובקות, אותיות בומף, מה שנקרא, היותר מדובקת שבכולם, היא המם. עובדתית, כן? אדבק, לא, יש הבדל, אדבק את שפתותיך זה לזה. אז אם תאדביק שפתותיך זה לזה, אתה מקבל אותיות שפתיות, או נכון? בומף, נכון? זה אותיות בומף, בית, וו, מן, פי, נכון? בחמישה מוצאות הפי. אבל היותר טבעית, הראשונית מכולם זה אגב, זה לכן, זה הייצור הראשון שהתינוקות מוציאים מן הפה. נכון? ולכן בכל השפות הקדומות המילה המציינת את האם קשורה לאיצור באיזשהו צורה, נכון?
ממה.
ממה, כן? ממה מיה. כן? וזה גם האיצור שבא מהיניקה, המציצה של התינוק. נכון? זאת אומרת, זה עוד שורשית. לכן המם מציין גם את המקור. אני בא ממקום פלוני. כן? מם המקור. כן? לכן זה גם המים. המים כיסוד הכל. ריבוי של מה. כן, מה אתה אומר?
אתה אגיד.
מה, הדבר הראשון? לא, הוא אומר אבא בהתחלה, אבל הוא פעל, כלומר, מה שהוא אמר אמא לפני כן זה אפילו לא אמירה. זה טבע המציאות. נכון? והאש, האש הוא שם כזה רעש, נכון? כן, א', מ' ושין, כן, הם אותיות המקור. לכן נקראות אמות. מה שאין כן, יש שבע כפולות. מה זה שבע כפולות? מה זה שבע כפולות?
מנצפח.
מנצפח זה חמש, אדוני. כן. מ', נון, צד... אבל אמרתי שבע כפולות.
בסדר,
זה מגבוי
שנה,
מ',
ועוד שתיים.
איזה עוד שתיים? איפה אין העוד שתיים שלך? לא, זה לא המנצפח, זה לא האותיות הסופיות. השבע כפולות זה האותיות שבהם מוסיפים דגש קל כדי לשנות את המבטא. בית וית, נכון? אז כמה אותיות יש כאלה?
שש.
שש? והן? אבל אמרנו פה שבע. בגד כפורת, כלומר, לא בגד כפת, אלא בגד כפורת, לפי המבטא העברי הקדום בארץ ישראל, היו שני סוגי רש. כן? אז רש דגושה ורש בלתי דגושה יוצא לפי זה שיש בגד כפורת. זה שבע כפולות ושתים עשרה פשוטות, מה הן? כל השאר.
מה ההבדל בין
וו דגושה ווו דגושה? אין שום הבדל. טוב. אז מה שאומר כאן,
הרש זה כמו שיש בערבית כזה
גרונית
יותר,
אתה רוצה להגיד האות ריין בשביל הערבית? לא ברור, יש מחקר שלם, קראתי פעם באינטרנט מישהו שלח לי על שתי צורות המבטא של הרש, למה הכוונה? יש השערות על פי היוונית, על פי השוואה, כל מיני דברים. יש אומרים שזה רש עם תוספת ה בפנים, כמו שאתה אומר למשל. מה?
יש גם גימל של זה גם נשמע קצת...
מה זה הגימל של העיראקים? מה? אתה מתכוון אז לגימל של הספרדים? למה דווקא ליחס את זה לעיראקים? זה כמו שלמשל אחד הפוסקים כתב שכולם צריכים לבטא את האותיות של העברית כמו הספרדים וחייבים ללמוד את זה מיהודי בבל. למה מיהודי בבל דווקא? מה, יהודי טוניסיה זה לא טוב? מה? אז איפה היינו? לא, אבל לגבי הרש, כן. למשל, יש בחזל ביטוי כזה, יש פועל לסרב, שמופיע בכמה מקומות לסרהב. לסרהב, נכון? רש ה. גם ביוונית יש רו עם H ובלי H. אז יכול להיות שזה שתי הצורות של הרש, מי יודע. טוב. על כל פנים, 3, 7 ועוד 12, זה 22. ואז משווהו את היחס, את יחס האותיות האלה, ליחסים הסורים בעולם הגדול ובעולם הקטן, שהוא האדם. וליחסים אשר בזמן וקורא להם עדים נאמנים, עולם ונפש ושנה. כן, עולם ונפש ושנה, ראשי תיבות, עשן והר סיני, עשן כולו, כי ירד השם עליו, מפני אשר ירד עליו השם, באש. אז מה זה עשן? ראשי תיבות, עולם, שנה, נפש. מה זה עולם? אנחנו קוראים לזה הקוסמוס, המקום. שנה, הזמן, נפש, זה הנפש. כל דבר אתה יכול לשים באחת משלושת הקטגוריות האלה. הפילוסופים עוסקים הרבה בשאלה הזאת, מה היחס בין אחד לשני. למשל, היה אחד בשם ברגסון, הוא הסביר שהזמן זה היחס בין האדם לבין העולם. כן? למשל. כן? זה הגדרה שגם הרב ציודה היה משתמש בה. אז לימדנו כי סדר אחד בכולם, וסדר זה בא מן המסדר האחד, התעלה והתקדש. כי אם אמנם שונים הם הנמצאות ונבדלים זה מזה, אין סיבה תהיותם שונים, כי אם בחומרים שלהם השונים זה מזה. מהם עליון ומהם תחתון, מהם עכור ומהם צלול. אולם מצד חונן הצורות, נותן התכונות ויוצר הסדר, פועלת בכולם חוכמה אחת והשגחה מותאמת ונמשכת לפי הסדר האחד הנוהג בעולם הגדול ובאדם ובסדר הגלגלים. הוא אשר אמר עליהם כי שלושתם עולם ונפש ושנה עדים נאמנים הם על אחדות האלוה, וסידר אותם בקירוב לפי דוגמה זו. שלוש אמות, א' ממשין, אז בעולם זה אוויר מים ואש, בנפש גביע בטן ראש, ובשנה רוויה קור חום. מובן?
לא.
מה הבעיה?
מה זה בעולם? למה אוויר מים ואש?
רגע, מים ואש הם קצוות, נכון? בין המים לבין האש נמצא האוויר. מדיום, בין הקצוות.
ומה עם
אפר? רגע, בין הבטן והראש הם קצוות. הגבייה אמצעית. כנראה זה אזור החזה. חום וקור הם קצוות, רוויה, דיינו איזון, ממוזג, זה באמצע.
רגל וראש זה קצוות, לא בטן וראש.
מה?
רגל וראש, לא בטן וראש. או שבטן
מרתק
משהו אחר,
אבל אני לא מבין. כן, כנראה. צריך להבין מהי האנטומיה לפי ספר יצירה. על כל פנים, קור וחום זה כמונה זמנים. יש זמנים של קור וחום, וזמנים ממוצעים. דהיינו הסתיו והאביב. זה נקרא רוויה. כן? עכשיו, מה שאלת על יסוד האפר? הוא לא מכיר אותו, מחבר ספר יצירה. הוא לא מדבר על אפר. אז השאלה היא איך להבין את זה. אז יש ממפר של ספר יצירה שאומרים שהאפר הוא המקבל את הכל. יש שאומרים שהאפר הוא שורש הכל. על כל פנים, ספר יצירה זה לא נמצא. שבע כפולות. אתם רואים פה בגד כפורת, בית ג' ד' כ' פ' ר' ת'. מה?
בנפש ובשנה זה לא אותיות אמש.
האותיות אמש הם השורשים לשלוש מדרגות בעולם, בנפש ובשנה. בסדר? לא שזה ראשי התיבות. למשל, אם תסתכלו במאמרו של הרב קוק בעולת ראייה, סוף חלק א' על פורים, יש שם איזה כמה דברים עם גמטריות משונות להבנה, אז זה בנוי גם על מה שקראנו כאן על ראש בטן וגביה. עכשיו, שבע כפולות נמצאות בעולם, זה שבעה כוכבי הלכת, אלוהם, שבתאי צדק, מאדים, חמה, נוגה, כוכב ולבנה. בנפש, אלוהם, חוכמה, עושר, ממשלה, חיים, חן, זרע ושלום. ובשנה, שבת חמישי שלישי, ראשון שישי רביעי שני. שבעת ימי השבוע. כמו כן, 12 פשוטות, שם בעולם, 12 מזלות, תל שור, תאומים, סרטן, אריה, בתולה, מוזניים, הקרב, קשת, גדיד ודגים. בנפש, עבר לראות, עבר לשמוע, עבר להריח, עבר לדבר, עבר לטום, עבר לתשמיש, עבר לעשות, עבר להלך, עבר להרר, עבר לכעוס, עבר לשחוק ועבר לישון. ובשנה אלוהם ניסן יר סיוון תמוז אבילול תשרי מר חשבן כסלב טבת שבט ואדר. אחד על גבי שלושה ושלושה על גבי שבעה ושבעה על גבי שני מעשר. כן, זה חלוקה כזאת. עכשיו, מה זה אומר החלוקה הזאת?
היא גם מקבילה?
מה?
היא גם מקבילה?
מקבילה למה?
אני לא מבין מה משמעות, אבל נגיד, תלה את זה ביחס לעבר נירות ושוב וכולי.
כן, כן, יש הקבלות. יש למשל, אם זה מעניין אתכם, יש ספר פרי צדיק של רבי צדוק, הכהן מלובלין. מגדולי עולם, רבי צדוק מלובלין. אז ספר פרי צדיק זה מסודר לפי סדר החומש, חמישה חומשי תורה. ובתוך החמישה חומשי תורה האלה יש לו גם על כל חודש וחודש דרוש שלם. ובכל אחד מהדרושים, לכל ראש חודש וראש חודש, הוא מסביר את ההקבלה באותיות, מה שקראנו כאן, לפי ספר יצירה. ולפי הגרסאות השונות של ספר יצירה. בסדר? כן.
למה בשבע כפולות בשנה, הימים לא מסודרים לפי הסדר?
למה בשנה שבע כפולות לא מסודרות לפי הסדר? כי זה בנוי כמו במעגל, כמו במעגל, שבו אתה מותח קווים אחד לשני, כדי לעשות איזה מין כוכב כזה. בסדר? ואז אתה מוסיף, יש לך שישה קצוות ושבת באמצע. כמו שמגן דוד.
זה יוצא כאילו?
מה? כן, זה יוצא, זה יוצא. טוב.
לא
רק. מה?
למה זה לא...
זה לא שאתה לוקח מעגל וזה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, אלא אתה עושה 1, 2, 3, 3, ואז אתה עושה... בקיצור, אתה מצייר זה כוכב כזה. כדי לצייר כוכב, אתה חוצה קווים. ואז יוצא לך שבעה קצוות.
מה המשמעות של זה?
מה המשמעות של זה? זה צורה קדומה של סידור הימים שהייתה בימי קדם. כן, הרי ימי השבוע, לפי הרומים הקדומים, מסודרים כנגד כוכבי הלכת, נכון? למשל, סנדיי, זה על שם השמש, נכון? מונדיי, על שם הירח. וכולי, נכון? כלומר, כל אחד ואחד מן הימים. מה?
Tuesday
זה כנגד, לא זוכר. כן, אני יודע, בצרפתית זה יותר מתאים. כלומר, זה מתאים לכוכבי לכת ממש.
גם פה זה ככה.
מה?
מקביל לזה, מחרה והראשון,
והשני זה הלבנה. כן, אבל למה זה ככה? בגלל שהיו לוקחים את כוכבי הלכת כאילו שהם מסובבים, הם כאילו מקיפים איזה מין מעגל, ואתה מותח קווים ביניהם. ואז יוצא ככה ראשון, שני, שלישי, לפי הסדר של המתיחות.
ולמה בנפש זה הדברים האלה? מה קשר לכפולות ולזה?
מה?
כמו ראשך ממשלה, חיים, חן, זרע, שלום,
שבע כפולות. לא, לא, שבע כפולות זה חוכמה, עושר, ממשלה, חיים, חן, זרע ושלום? כי הם הדברים החשובים. איך כתוב בגמרא? מנה של קודש כפול היה. דבר שהוא חשוב, אתה מתבונן בו משני צדדים. כפי שהרב סבידה היה רגיל לומר, מהצד האובייקטיבי שלו ומהצד הסובייקטיבי שלו. אז יש פה כפילות.
מעניין
שאין פה
את הבינה.
אין פה בינה, אין פה גם דעת. אין פה השכל. חוכמה פה זה כינוי כללי לכל כוחות החוכמה. אז מה ש... הכוונה הכללית של הסידור הזה, אפשר להיכנס לפרטי פרטים אם רוצים, אבל הכוונה, ויש מפרשים לספר יצירה, מישהו מעוין. רבי שבתאי דונולו למשל כתב פירוש נפלא, רעבד יש לו פירוש נפלא, אבל רבנו סעדיה גאון גם כתב פירוש לספר יצירה. יש הרבה פירושים, גם הרמב"ן וגם רבנו עזרא וגם הגאון מווילנה וגם רבי יצחק איזיק חבר. רבים רבים כתבו, וגם מהר"ם בוטרל כתבו, מה? זהו, זה היחיד שקשה לך? מהר"ם בוטרל? טוב, מהר"ם בוטרל, אחד מחכמי פרובנס בימי הראשונים. אז בקיצור, יש הרבה פירושים לספר יצירה. כאן אנחנו לא עסוקים בפירושים של ספר יצירה, אלא בעיקרון שיש מאחורי הדברים. העיקרון הוא שיש ריבוי של נמצאים, אבל יש חוכמה אחת המגלה רצון אחד המאחד את כל אלה. מובן? ספר, ספר וסיפור מאחד את הכל. עולם של הנפש מאחד את הכל. אז כלומר זה נקרא חלוקה לקטגוריות. כן, בבקשה.
למה הרמב"ם מגדיר את זה כחוכמה ולא קבלה? כלומר, מה זה נותן לנו ומה זה נותן לנו? מה זה ומה לא מה זה נותן
לנו?
מה זה
לא
נותן
לנו? אני לא הבנתי שום דבר בשאלה שלך.
כי אני רגיל לפחות מהלימוד, בדרך כלל כשמגיעים כל המוצגים הלא מובנים עם הרבה מספרים הרבה אותיות, זה קבלה הרבה דנית. אז למה זה הרב הגדיר את זה כחוכמה ולא כקבלה?
אני אמרתי שזה חוכמה ולא קבלה?
ככה הבנתי
לא. מתי? אמרתי זה היום?
במשפט, באחד המשפטים.
לא, אמרתי את
זה. זאת אומרת זה...
לא, אני אמרתי שהדבר הזה זה החוכמה הפנימית של היהדות, שבמידה רבה היא זו שמצויה בתורת הקבלה, גם הקבלה זה החוכמה הפנימית של היהדות. ורבי יהודה הלוי מביא לנו את זה כדי שנטעם מזה, כדי שיהיה לנו רושם של המהות של החוכמה הזאת. אמרתי, מי שמעוניין בפרטי פרטים, אז יכול ללמוד את תורת הקבלה ולהיכנס לעומק הדברים, אבל זאת לא המטרה של רבי יהודה הלוי כאן. זה הכל.
גם מי
שרוצה לראות
את הספר, היצירה נמצא בספרה של היכל שלמה.
יש בספרייה של היכל שלמה ספר יצירה. איזה מדף?
איזה מדף?
יש שם. יפה.
אני ככה
איזה מדף. לא, אין לי שום בעיה. אין לי שום בעיה. אני חושב שיש עוד ספריות שזה נוציא שם. טוב. בסדר. כן, מה?
הכל זה חוכמה אחת שמתחלקת בחומרים. ובאדם אין משהו שהוא מעל? יש כל שהוא מעל?
אני לא הבנתי את השאלה.
כל יצירה
עצמאית, חוכמה אחת שמתחלקת
בחומרים. בגלל השינוי החומרים...
שינוי החומרים גורם לקליטה שונה של אותה החוכמה. נכון.
גם באדם, אבל באדם יש את עצמאית. נשמה אלוהית. לא רק השינוי החומר שבו משנה אותו מהבהמה
למשל. גם בנו יש נשמה אלוהית, יש לנו חומרים שונים שקולטים דברים אחרים. המוח קולט דברים שונים ממה שהלב קולט. ומה שהעיניים קולטות, מאותו שפע אלוהי, נכון? טוב, והנה, כן, פה צריך להבין שכאילו הגוף של האדם נחשב ליחידה שהיא בעצם תולדה של כוחות רבים בהוויה, 12 אותיות. 12 אותיות הופכים להיות 12 איברים ראשיים, שהם העבר לראות, לשמוע, להריח, לדבר, לטעום, לתשמיש, לעשות, להלך, להרר, לכעוס, לשחוק ולישון. אבל? כן.
יש עוד יצורים שיש להם בדיוק אותו דבר, אז למה זה נכנס דווקא בקוף הזה ולא ביצור
הזה? לא הבנתי את השאלה. סליחה, אני פשוט היום לא יודע מה קורה. כן.
עושים עמוקים.
כן. לא הבנתי מה השאלה. יש קופים שיש להם עיניים, נכון.
יש יצורים שיש להם גם את אותם
איברים
בדיוק.
יש. ואומרים
אחרת. אז למה הנשמה נכנסה, למה הישות המוסרית נכנסה דווקא בקוף הזה ולא ב...
אני פשוט לא מבין מה שאתה אומר, זה לא נכון. אתה אומר שיש יצורים שהם לא בני אדם ויש להם בדיוק האיברים של האדם. אני לא ראיתי אף פעם דבר כזה.
פשוט לא עומדים או ש...
אז זה לא אותו דבר. אני אקרא, זה כבר לא אותו דבר. כן? זה שהאדם הוא היחיד שעומד, זה משמעותי. זה אומר שיש לאדם משהו שמבדיל אותו הבדלה מהותית משאר בעלי החיים. טוב.
שיש לו למעלה למטה?
יש לו מעלה מטה, יש איזה הרבה השלכות. גם בפסיכואנליזה מנתחים מה הייתה המשמעות של העובדה שהאדם עמד זקוף. יש איזה השלכות רבות מבחינה פסיכואנליטית. טוב.
יותר
שפע
אלוהי יכול
לעבוד דרך
הכלי הזה.
יכול להיות. טוב, והנה במה שנאמר על פעולת האיברים האלה, כליות יועצות וטחול שוחק וכבד כועס וכיבה ישנה. יש מקום לספק. אמנם אין הדבר תמוה שיש לכליות השפעה על טיב הדעה. כן, הרי לכאורה, מה זה הכליות? זה מסננת. אז מה, אתה תעשה ממסננת? יועץ. סך הכל זה מסנן את הריאלים. כן? זה לא משהו מיוחד. גם אפשר לשאול אותו דבר על הלב. מה אומרים הלב? מתפעלים מהלב. הלב זה משאבה. סך הכל. כן? אז למה אתה עושה כזה עניין מן הכליות? הוא מן הלב. והתשובה היא שהתפיסה שלנו את הגוף היא תפיסה מאוד מצמצמת. למשל, ברפואה המזרחית, זו שמקורה בטאויזם הסיני, מבינים שהגוף הוא מקום המפגש של התחושות, ואם נדייק עוד יותר, מקום המפגש של כוחות קוסמיים שנפגשו זה בזה. כלומר, יש כביכול כמין זרמי חיים בתוך ההוויה, כשהזרמים האלה מתחברים זה לזה, נוצר הגוף של האדם. ואז יוצא שהפעולה של הלב איננה רק פעולה של משאבה, אלא יש כמין גוף מקביל, אנרגטי, שנותן לי את המבט הנכון על פעולת האיברים. אז זה גם מה שהוא אומר כאן. אמנם אין הדבר תמוה שיש לכליות השפעה על טיב הדעה, אלו תראה דבר דומה לזה בפעולת האשכים, שכן הסריסים חלושי שכל הם יותר מן אנשים. וכשם שהם חסרי אשכים, כך הם מחוסרי זקן, וגם מחוסרי הדעה הנכונה. קוראים לזה, היום יודעים שיש הרבה איברים בגוף האדם שהם בלוטות הורמונליות, ביניהם האשכים, שגורמים גם להשפעות שונות על כל מערכות הגוף, ומילא גם על החשיבה. וכן, תחול שוחק. מפני שכוחו הטבעי הוא לנקות את אדם ואת רוח החיים מהחירות ומסתימה. ידוע שכשאדם צוחק הרבה, כואב לו בתחול. שמתם לב לזה? יש איזה כאב באיזושהי פינה של הבטן. אדם צוחק הרבה, כואב לו. או כשהוא רץ הרבה, כואב לו. באותה פינה. זה התחול. כן, וביות שני אלה נקיים, תבוא השמחה ואיתה השחוק. וכן כבד כועס. איך הכבד כועס? הכבד גם הוא סוג של מסננת. מפני הלכות המרות הנולדות בו. והשם קבע הוא כינוי לכל כלי המזון. כלומר, כל מערכת הבטן. כל מה שיש בבטן. הרבה מהבני אנשים אומרים, שמע, יש לי בטן מלאה עליו. מכירים את הביטוי הזה? יש לי בטן מלאה. מאיפה הוא נולד הביטוי הזה? יש תחושות, או תחושת בטן, מה שנקרא. כן? מאיפה זה בא? כן, יש תאים, היום זה ידוע יותר, שיש במערכת העצבים שקשורה למעיים, יש תאים שדומים לתאי המוח. יש כמין מוח קטן צ'יק פה. כלומר, זה לא סתם אמירה, אלא יש לה אפילו יסוד פיזיולוגי. יש גם תאים כאלה בלב, אגב. כן? יש שלושה מוקדים, אם כן, עם התאים האלה בגוף של האדם, במוח, בלב ובקיבה. הרגשות זה יותר בגלל האדרנלין או האצטילכולין, ההורמונים שיש שם. אבל בכל זאת יש כמין מוח עצמאי באזורים האלה. יוצא שהאדם יש לו, הוא בנוי משלושה מוקדים. או מה שנקרא בספרי הקבלה או ספרי החסידות, מלך, כן? מוח, לב וכבד. המוח בתור משכן השכל, הלב בתור משכן הרגשות, והכבד בתור משכן הדחפים. טוב. כן.
שיש כבד ויש כליות. חלק קוראים כליות, חלק קוראים כבד.
נכון. העיקר שיוצא עם כף. מלך, כבד, כליות, אותו דבר, כף. אז הוא אומר כאן, וכן כבד כועס, מפני שההליכות המרות הנולדות בו, והשם קבע הוא כינוי לכל כלי המזון. אולם, הספק המתעורר כאן הוא, במניין האיברים לא הוזכר הלב שהוא ראש האיברים. וכן לא הוזכרו קרום השרעפת וקרום הרע, ששניהם משמשים את הלב בייחוד. בייחוד, ואילו את שאר הגוף אינם משמשים כי הם דרך מקרה. ואין זה תפקידם הראשון. אז זה באמת מוזר, למה הלב לא מוזכר? אשר למוח כבר נכלל בפירוט החושים, כי כולם נולדים ממנו. מה הוא רוצה להגיד כאן? אגב, מה? מה לא מוזכר מה?
כמו שלא מוזכר את האדמה
ביסודות. כן, כאילו יש פה איזה חיסרון. כמו שלא מוזכר האפר ביסודות, לא מוזכר הלב באיברים, הרי הלב הוא כזה מרכזי. מה רוצה בעל ספר יצירה לומר בזה? אגב, היה יהודי אחד שטען שבזמן התנ"ך לא ייחסו שום חשיבות למוח ושום פעולה למוח, שהרי המוח לא מוזכר בתנך.
יהודי אחד
שחקר את המוח טען שבזמן התנך לא ייחסו היהודים, העברים, שום פעולה למוח.
על מה יכתוב דוקטורט?
על מה יכתוב דוקטורט, נכון? אז צריך לכתוב משהו. כי הרי המוח לא מוזכר בתנך. מה אתם אומרים על הטענה הזאת? המוח מוזכר בתנך, מה נעשה? הוא אומר שהמוח לא מוזכר בתנך, פרופסור ליבוביץ', כל הכבוד. אבל הבעיה היא שזה כן מוזכר בתנך המוח, רק עם שם אחר. מה? כן, שמעת את זה. מה? כליות זה מוח? לא יודע איפה, אתה שם את המוח, לא יודע. יכול להיות. אני חושב שהתנך מכנה את המוח בשם עורף. כן, לכן הוא עם קשה עורף, זה שהוא לא מבין. גם בערבית יש איזה יסוד. השורש ערף בערבית, פירושו, לדעת, נכון? מה נערף? אני לא יודע.
אבל ממתי האורך קשה? ממתי המוח קשה? האורך קשה.
ממתי המוח? למה? האורך
גם מבחינה פיזית, גם מבחינה...
למה? האורך יכול... המוח יכול להיות קשה.
זה לא קשור למוח.
אם אתה מבשל אותו, יהיה
קשה. קשור לרצון. כשאורך זה שהוא לא רוצה, יכול להיות שהוא מבין במוח, אבל הוא לא רוצה. זה לא קשור למוח. מקשה עורף זה מישהו שהוא לא רוצה. אתה
עושה
ככה, אני
אסבטיך
לזה ככה, לא רוצה.
לא רוצה, בסדר, אז נכון, אז מה? איפה הרצון? איפה משכן הרצון? איפה משכן הרצון? במוח, זהו. אגב, הרי היה, אתה יודע מאיפה המוח מתחיל? מאיזה חלק? דווקא מהעורף מתחיל. כן.
יש סיבה שהעורף דווקא נקרא עורף קצת אחורי, כאילו לא מוח. עורף זה לא מאחור.
כן, מאיפה מתחיל המוח? נכון, נכון? מתי אמרנו את זה? לפני 15 שניות. כן.
עכשיו, גוף ונפש, אז הוא... זה לא כאילו, אומנם אינטואיטיבית אני חושב שבמקום יש לסכל והרצון וזה העני והכל, אבל זה לא אומר באמת שום דבר. אתה באמת, זה אישות מופשטת. אפשר
להגיד
שזה המשכן, שזה
המוח. זה המשכן, זה רק... זה לא אמרתי שזה זה. לכן אמרתי המילה משכן. כי הוא כלי קיבול. הלאה.
לא יודע למה שהרצון נמצא בסכל.
לא אמרתי שהרצון נמצא בשכל. אני לא אמרתי שהרצון בשכל.
במוח.
במוח, משהו אחר. כן, כלומר, כשאני... מה שקובע את היכולת שלי לרצות, מבחינה ביולוגית, זה המוח. לא משהו.
אבל המקום שאני אומר, אני
אתאהב
לדבר. זה לא נכת
בהכרח לעשות. זה משהו מהדוגמה. תאווה זה לא רצון.
כשאומר עם
כשעורף,
כן?
שלא רוצה.
מה זה בעצם כשעורף?
נכון.
הוא הציע הסברה, שבעצם אדם יודע משהו, מצד שני הוא גם כולו בפועל הולך ורוצה אותו, הוא לא משתוקק אליו, הוא לא תאב אליו.
אוי, זה שני דברים שונים. תאב, משתוקק, זה דבר אחד, רוצה זה דבר אחר. למשל, אני מאוד מאוד משתוקק למאכל מסוים שאני אוהב אותו, אבל אני לא אוכל אותו כי היום זה תענית, יום הכיפורים. אז אומר, אני תאב, אבל אני גם לא רוצה. יש שני דברים שונים.
רוצה זה מלשון רץ אל הדבר.
נכון, רץ אל הדבר.
אבל הוא לא רץ אל הדבר, זה אומר שהוא, גם אם הוא יודע משהו, הוא לא רץ אליו.
הוא לא רץ אליו כי הוא מתגבר על הידיעה. כן, אז מה?
זה מה שהוא יודע.
מה שאתה אומר עכשיו, זה שיש לה רצון אוטונומיה.
נכון. זאת אומרת, הוא לא תמיד בידיעה.
נכון.
זה לא תמיד
בידיעה. כי אתה מזהה את המוח עם הידיעה.
אוקיי.
אבל המוח כולל כל הפונקציות של האדם. כן? איך אני רואה? מהו האיבר שבי שרואה? המוח. האיבר שבי שמריח זה המוח. כל מה שאני עושה זה המוח. נכון?
איבדנו את הסמנטיקה עכשיו, כי בסופו של דבר
גם
אני יכול להגיד שגם הלב הוא הרגשה, אז גם המוח הוא הרגשה.
לא נכון. הלב לא מרגיש שום דבר. הלב לא מרגיש שום דבר. המוח מרגיש.
גם
המוח
מרגיש, הנשמה מרגישה.
הנשמה היא משתמשת במוח וברגשות כדי להרגיש, אבל היא עצמה למעלה מזה. נכון? כלומר, כשאני מת, מתבטלות ממני כל הרגשות, הנשמה נשארת, אבל היא מפסיקה להרגיש. היא כבר בעולם אחר. טוב.
כל המוח בגלל הלב.
אה?
כל המוח בגלל הלב.
נכון, זה אני... אמרתי לך שאפשר. טוב. עכשיו כאן אנחנו ניגשים לנקודה עמוקה מאוד, שהוא כותב עליה רק ברמז. ואף גם זאת, האיברים אשר למטה, כל הוויכוח בינינו מתחיל מזה שאתה זיהית מוח שווה שכל. ואף גם זאת, האיברים אשר למטה מקרום השרעפת, יש להם סוד. הרי, מעניין מאוד, ספר יצירה לא מדבר על הלב, לא מדבר על קרום הריאה ועל קרום השרעפת, על המוח הוא דיבר רק ברמז, אבל הוא דיבר הרבה על מה שבבטן. נכון? הרבה על האיברים שמתחת לשרעפת. לכאורה, הם החלקים היותר נמוכים של האדם. הם פחות משמעותיים. וכאן אומר לנו, לא, 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 לא הבנת. האיברים אשר למטה מקרום השרעפת יש להם סוד, כי הם הטבע הראשון. שכן קרום זה מחלק בין עולם הטבע לעולם החי, כדרך שהצוואר מפריד בין עולם החי לעולם השכל, כמו שהזכיר זאת אפלטון בטימאוס. נסביר בדיוק מה הכוונה. מאיפה אנחנו מקבלים את המזון? מבחוץ, אבל דרך איפה זה נכנס אלינו? דרך הפה? אתה ממש חדשני. אני יודע שאני מקבל את המזון מהטבור. זה המקור הראשון. כלומר, אני התהוויתי בכלל כל כולי מהטבור. אני בעצם טבור מוגדל. נכון? זה מה שאני. אני טבור גדול. רק שבאיזשהו שלב ניתקו אותי מן הטבע המקורי שלי, ואז הייתי צריך לפתוח ערוצים חדשים, ואז פתחתי את הפה. כן? גם פתחתי את כלי הנשימה. אבל במקור, הכל מחובר אל אזור הטבור. לכן גם במזרח הם עדיין מאוד מודעים לזה, כשהם מנסים לעורר אנרגיות סמויות בתוך נפש האדם ובתוך גוף האדם, הם מתחילים בפעולה על הטבור. אפילו הבודה, כן? יש לו, מה זה? אחלה טבור כזה גדול, כן? מבסוט. אז תמיד במערב הם אנשים מאוד מצומצמים. חושבים, למה מציירים את הבודה עם בטן, עם בטן גדולה? זה בגלל שזה עמים רעבים. אז העושר זה מי שיש לו בטן גדולה, כי הוא אוכל הרבה. כן? זה פרשנות מערבית לסמלים המזרחיים. זה שטויות. הם רואים בטבור, בצדק, את מקור החיות של האדם. שם גנוזות האנרגיות הראשונות.
בגלל זה הוא אומר, בטן זה הראשון,
בדיוק. לכן הוא אומר גם פה, כן, שכן, אז עכשיו, מה שיש, הטבע הראשוני הזה, באיזשהו שלב אני מתעלם ממנו. אני מתגדל, אני הופך להיות, אני מתעלם מעל הטבע, והופך להיות חי. מה מבדיל בין החלק שבי שהוא טבעי, לחלק שבי שעושה אותי לבעל חיים, זה קרום השרעפת. מכאן ואילך, ההבדל בין הטבע לבין החי. אבל מה עושה אותי לאדם? המתעלם על החיים, זה הצוואר. הצוואר מבדיל בין החלק האנושי שבי לבין החלק החי שבי, כשם שהשרעפת מחלקת בין החי לבין הטבע. זה לא רפואה ישנה, זה היגיון. זה אפלטון בטימאוס. מה, אתה מזלזל באפלטון? טוב. הטבע זה מה שאיננו מסוגל להניע את עצמו. הוא רק ניזון. כמו שהצמח והציץ, הוא ניזון, עם כל הכבוד, כן? אני אשמח אורך העציץ. תיזהר לא לפגוע בו, כי הוא רגיש. אומרים היום שיש להם רגשות, אז דבר איתו יפה. אבל, פה אני יודע. עכשיו, אבל גובנים, יש גם בנו משהו שהוא בדרגת הצומח, הזן, וזה מרוכז בכלי העיכול וכלי הרבייה, שכולם נמצאים מתחת לשרעפת. מובן? עכשיו, יש דבר מאוד מעניין. כשהקדוש ברוך הוא ציווה לנו להקריב קורבנות, מהו החלק שצריך להקריב על גבי המזבח? לא מדבר על עולה, בעולה מקריבים את הכל. בשלמים, מה מקריבים? החלב והדם. איפה נמצאים החלב והדם? בחלק התחתון של השרעפת. מה שבחלק התחתון של גוף האדם. כאילו שהתורה רוצה להעלות את החלקים היותר קמאיים של הנפש. היותר ראשוניים. לכן זה מה שאומר כאן. כן? והנה המקורות הראשונים נמצאים בעולם הטבע, בו שורש ההוויה, כי מכאן הזרע יוצא, וכאן העובר נוצר מתוך ארבעת היסודות. ובין אלה בחר האלוה את אברי הקורבן, החלב והדם, ויותר את הכבד ושתי הכליות. ולא בחר, לא בלב, ולא במוח, ולא בריאה, ולא בקרום. כן, אצל עובדי עבודה זרה הם היו מקריבים לבבות על המזבח. היה להם אפילו משהו, טקס נורא ברברי, שבו היו לוקחים בעל חיים חי, ומחוררים אותו באזור של הלב, ומוצאים את הלב כשהוא מפרפר, ומקריבים אותו על גבי המזבח. לכן הגמרא אומרת, המשנה אומרת, שמי שמוצא עורות לבובין, הם אסורים בענה. מה זה עורות לבובין? זה עור של בהמה, שאתה רואה שיש חתך במקום של הלב. סימן שזה עור של בהמה שהוקרבה לעבודה זרה. מה שאין כן, תורת משה, שאומרת, לא מקריבים את הלב, מקריבים את האימורים הנמוכים.
וגם זה אחרי שאתה
עורג. כמובן, אחרי שאני שוחט, כמובן, יש, אין כל הברבריות שיש אצלה. אגב, הסטייקים היו עושים לבני אדם את הדבר הזה. היו מוצאים לב של בן אדם חי, ומקריבים אותו על גבי המזבח. אז מה שאומר כאן, ולא בחר, לא בלב, ולא במוח, ולא בריאה, ולא בקרום. מה? מה? מה בעצם?
אני שאלתי מי, הוא אמר
לי הסטייקים. כן. לא, לא סטייקים. הסטייקים. כן. לא, זה לא אותו דבר. כן. וסוד הדבר, עמוק ופירושו אסור. וכבר נאמר, הם דורשים בספר יצירה, אם לא בתנאים המזדמנים יחד, רק לעתים רחוקות. פה הוא רומז משהו, הוא רוצה להגיד, תדע לך שמה שאמרתי לך עכשיו, זה משהו שאסור להסביר אותו. למה? מה כל כך מפריע לו? כי זה מראה כביכול על שבירת ההיררכיה. אנחנו מכירים שכביכול הדברים היותר רוחניים הולכים ויורדים, עד שהם נהיים יותר ויותר מגושמים. אז זה שומר אצלנו על התפיסה של האחדות. הכל בא ממקור אחד, ולאט לאט זה משתלשל. קוראים לזה אמנציה. כן? אבל כאן הוא אומר בעצם שיש כאילו יסוד אחר במציאות. איזה מין טבע קדום שנפגש עם מה שבא מלמעלה. זה יכול לתת את הפתח למחשבה הדואליסטית על שני אלים. הציור הרגיל אומר כך. עוברים מרוחניות מופשטת לרוחניות פחות מופשטת, עד שמגיעים לחומריות זכה, ואחרי זה חומריות גסה. כן? זה מין פירמידה כזאת. זה הציור הרגיל של אמוני, מאמיני אמונת הייחוד. בסדר? יש השם אחד, ומהשם אחד הכל משתלשל. פתאום מה אומרים לך? יש בעצם פה שני צינורות. יש צינור שבא ממעלה למטה, אבל יש גם הטבע הקמאי הראשון, שבא אולי במקום אחר, נפגשים ביחד, בגוף האדם. זה נותן מקום למחשבה הדואליסטית. ולכן הוא אומר, אסור לדבר על זה. אבל זה בעצם היסוד לרעיונות שיש ברב קוק, על קדושה שגנוזה בטבע. יש קדושה שמעל הטבע, יש קדושה שבתוך הטבע. וכל התנועות, רז התנועות העכשוויות, אומר הרב קוק באורות הקודש, זה בגלל שהקודש שמעל הטבע מתנגש עם הקודש שבטבע. וזה מה שיוצר את המאבק בין דתיים לחילונים, לפי שיטתו. הקודש שבטבע יש לו שורש יותר עליון, בדיוק כמו שהאיברים שמתחת לשרעפת, הם הראויים להיות קריבים על גבי המזבח ולא הלב והמוח.
לא, הם
ראויים
אבל בגלל
שדווקא
הם יותר נמוכים,
זה צריך להראות. לא, זה לא מה שהוא אומר. הוא אומר שזה מקור החיים, זה הטבע הראשוני. משם זה בא. לכן הוא לא רוצה לדבר על זה. טוב, הרמב"ן על פרשת השבוע, ויפוג ליבו, אצל יעקב, אומר משהו מעניין על הלב. האם הרב יכול להסביר זאת? אני לא יודע, לא קראתי. מעניין מה שאתה אומר. טוב, שלום כבוד הרב. אתמול אמרת שבפנימיות צריך שיהיה שפל רוח מאוד מאוד, ובחוץ במידת האמצע ענווה. אם הבנתי נכון. האם השליפות הפנימית הקיצונית תוביל מעצמה למידת האמצע בחיצוניות, שההתמקדות היא בפנים והחוץ היא טוב מכך? זה רעיון יפה, אבל שייך לשיעור ההוא. אם יש לחלקי הגוף רצון ותכונות, אם כן, איך ישלוט האדם על חלקי גופו? הרי הם לא נשמעים לשכל. לא נכון. הם נשמעים לרצון. זאת אומרת, זה נכון שיש בי מוקדים שונים, אבל אני אישיות אחת. הוא כבר ביאר הרמב״ם בשמונה פרקים, דע שנפש האדם אחת, ויש לה פעולות רבות מחולקות. עד כאן להיום. שלום.